רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 169 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
והיום אנחנו בפרק מיוחד, פרק שונה קצת, כי זה, בדרך כלל אנחנו מקליטים פה פרק על דברים שקרו בשבוע האחרון, דברים חדשותיים, אבל היום אנחנו ממש מקליטים פרק על מה שקרה היום, והיום זה יום חמישי, ואנחנו מדברים על מסיבת העיתונאים של בנק ישראל. בדרך כלל מסיבות העיתונאים של בנק ישראל, אורי, אני לא יודע למה, אבל ביום חמישי, זה לא יוצא ביום חמישי.
בדרך כלל ההודעות של בנק ישראל הן ביום שני.
כן.
בגלל כל מה שהיום החגים, וזה השתנה, ויש לנו איתנו ביום חמישי, ממש ככה לסוף שבוע, שיהיה על מה לחשוב.
כן, שיהיה על מה לישון בשישי שבת.
בדיוק.
ומיד נדבר על מה שבאמת הוחלט במסיבת עיתונאים. ניתן לכם ספוילר קטן, גם החודש ריבית בנק ישראל נשארה על 0.1% ללא שינוי, אבל קרו עוד כמה דברים. ואתה יודע מה? בכללי היו הרבה הודעות ריבית ומסיבות עיתונאים לאורך השנים והחודשים האחרונים, איך אני אהיה עדין, לא מעניינים במיוחד. הפעם יכול להיות, תקן אותי אם אני טועה, יש טיפה עניין, אפשר למצוא טיפה עניין ותתאמץ.
אני צריך ממש להתאמץ. בוא נגיד שהיה פוטנציאל ליותר עניין.
אוקיי.
אם היית קורא את אתה יודע, כמו שפעם היה בפנאי פלוס, מה הולך להיות בטלוויזיה, תקציר של התוכנית שתהיה, אז זה היה נשמע מעניין, ואז היית רואה את התוכנית, והיית נרדם תוך כדי. היה פוטנציאל ליותר עניין, בגלל העלייה באינפלציה, בגלל משבר האנרגיה, ובגלל סימן השאלה לגבי תוכנית הרחבה הכמותית, ותכף נגיד כל מה שהוחלט לגבי זה.
וגם לגבי ההתמודדות שלנו עם הקורונה בעצם.
לגבי ההתמודדות עם הקורונה והתחזיות, בנק ישראל פרסם תחזיות מעודכנות, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, סיימנו את מסיבת העיתונאים לפני שנכנסנו לחדר להקליט, לא היה איזה מופע גדול, בוא נאמר.
לא, מופע גדול גם לא ציפיתי, אבל בוא נתחיל לדבר על מה קרה, ונתחיל מההחלטות, הריבית נשארה ללא שינוי, אחרי זה נסביר מה בדיוק הנגיד אמר, וגם מה שאלו אותו לגבי גם הדולרים. בוא נתחיל לגבי ההחלטות, הריבית ללא שינוי, וזה צפוי להישאר ככה בשנה הקרובה לפחות?
בשנה הקרובה, אפשר לומר משהו כזה, האמת שקשה לדעת, כי התחזיות של בנק ישראל הן לסוף כל שנה קלנדרית. אז תחזית לסוף 2021 היא כמובן ללא שינוי, 0.1%, תחזית לסוף 2022 היא בין 0.1% ל-0.25%. זאת אומרת, בנק ישראל אומר, עד סוף השנה הבאה, אולי נעשה העלאת ריבית אחת. סביר להניח שנה קדימה, שגם אם העלאת ריבית הזאת אכן תתממש, אז זה יקרה כנראה לקראת סוף שנה, אז כן, אתה יודע מה, אפשר לומר, שנה קדימה לא תהיה העלאת ריבית, ריבית תישאר ללא שינוי, אולי בסוף 2022 אנחנו נראה את הריבית עולה, זה לפי בנק ישראל.
לגבי הריבית, בוא תסביר לי רגע משהו, בנק ישראל מותר לו לעלות את שיעור הריבית באיזה שיעור שהוא רוצה? בעיקרון הוא יכול לעלות ל-0.2%, ל-0.3%,
ל-1%. הוא יכול לעלות ל-7.43%. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הריבית היא הכלי שלו. יש עניין בין, יש פער במה הוא יכול לבין מה נהוג, מה שנהוג זה בטח בעולם המודרני, לעלות את הריבית, זאת אומרת, לקבוע ריבית שהיא ברבעי אחוזים, כלומר רבע, חצי, 0.75% וכן הלאה, ולהעלות אותה בקצב, אלא אם כן יש באמת איזה קרייסס, בקצב של רבעי אחוזים. זאת אומרת, נגיד, ואנחנו מניחים שהריבית באמת תתחיל לעלות, אז זה יעלה קודם מ-0.1 ל-0.25, ואחרי זה לחצי, ואחרי זה ל-0.75 וכן הלאה. אבל אתה יודע, זה כשהכל רגוע, ובהנחה שהכל מתנהל על מי מנוחות, מה שגם בדרך כלל לא קורה, כי מה לעשות, תהליכים כלכליים, בטח אינפלציה, הם תהליכים שיכולים להתבדר, להשתולל מאוד מהר. אז תיקח למשל, מקרה קצה אולי, אבל ב-2001, כשהיה את הוויכוח בבנק ישראל למשרד האוצר, והריבית ירדה, ואז השקל נחלש מאוד מול הדולר, הגענו לשער חליפין של 5 שקלים לדולר, אז בנק ישראל עלה ביום אחד הריבית ב2%, בבת אחת. אז זה עוד פעם, זה מקרה קיצון ופחד מאינפלציה מאוד מאוד גבוהה, בהנחה שהכל מתנהל על מנוחות, אז הריבית תעלה קודם לרבע, ואחרי זה ברבע, רבע, רבע, ככה בהדרגתיות.
אוקיי, אז עד כאן החלק של הריבית. בוא נראה, יש תוכנית לרכישות אג"ח. דיברנו על זה לא מעט, עם תחילת משבר הקורונה, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם, גם בנק ישראל התחיל תוכנית לרכישת אגרות חוב. בוא, תסביר לנו רגע מה קרה ומה ההחלטה שהיום התקבלה.
אז מה שקרה, תקציר הפרקים הקודמים, זה שבמהלך הקורונה בנק ישראל, מעבר להפחתת הריבית ל-0.1%, הפעיל תוכנית כמו כמעט כל בנק מרכזי גדול בעולם, תוכנית לרכישת אגרות חוב, מה שבעצם אומר שבנק ישראל מדפיס שקלים וקונה בהם אגרות חוב של ממשלת ישראל. המטרה הייתה, א', להנזיל את השווקים, להוסיף נזילות לשווקים, והמטרה המשנית, שהיא בעצם כנראה חשובה יותר, לעזור לממשלה לגייס את הכסף שהייתה צריכה כדי לתמוך במשק בזמן הקורונה, שאני מזכיר, זה 10 מיליארדי שקלים, בריבית כמה שיותר נמוכה. ברגע שבנק ישראל קונה אגרות חוב בהיקפים גדולים, הוא בעצם מיד מעלה את המחיר שלהם של אגרות החוב, כי בא איזה גורם ביקוש מאוד גדול, לוויתן כזה מגיע לשוק, מיד המחיר של אגרות החוב עולה, שהמחיר של אגרות החוב עולה, התשואה שלהם, הריבית עליהן בעצם יורדת, וזו כנראה הייתה המטרה העיקרית, אותו דבר בארצות הברית, באירופה, בכל מקום בעולם, מעבר להזרים לגופים הפיננסיים, פשוט נזילות, תמורת האג"ח שהם מחזיקים, זה בעיקר כדי לעזור לממשלה לגייס כסף. התוכנית הזאת בהתחלה הוכרזה, מנות תועל, 50 מיליארד שקל, מאוד מהר הרחיבו אותה בעוד 35 מיליארד שקלים, אז אנחנו באינו ב-85 מיליארד שקלים, ולאט לאט רכישות של בנק ישראל הלכו והתקרבו לסכום הזה. בקצב הנוכחי סביר להניח שתוך חודשיים בנק ישראל מגיע לרף של 85 מיליארד שקלים, והחלק אולי המעניין זה שבעצם מה שאומר היום הנגיד, אנחנו בזאת נסיים, אנחנו לא נמשיך, לא נגדיל את התוכנית כרגע עוד פעם, כי לא צריך, הגירעון של הממשלה כבר לא מפלצתי כמו שהוא היה בזמן הקורונה, לא צריך לעזור לה, הריביות גם ככה נמוכות. הוא כן משאיר לו איזה, נקרא לזה נתיב מילות כזה, והוא אומר שאם תהיה הרעה משמעותית או במקרי קיצון, בנק ישראל שומר לעצמו את הזכות פשוט להתחיל לקנות אגרות חוב עוד פעם. זה היה די צפוי, צריך להגיד.
אבל זה נכון לכל זמן שהוא, בכל זמן
בדיוק,
נתון.
בדיוק, זה תמיד המשפטים האלה, אתה יודע, השוק תמיד לוקח כל משפט שיוצא אליו בבנק המרכזי, יש הרי אנליסטים בארצות הברית, שהעבודה היחידה שלהם, לא היחידה, העבודה, אחת מהעבודות שמותנית זה לנתח את הודעת הפד, מילה במילה לעומת ההודעה הקודמת, ולעשות פרשנות אם השתמשו במילה כזו או במילה כזו. מה בנק מרכזי יכול להגיד? הוא תמיד ישמור, ברגע שהוא עשה פעם אחת הרחבה כמותית, אז אנחנו יודעים שזו תמיד אופציה, הוא לא צריך להגיד את זה. כן. אם תהיה הרעה, למה שהוא לא יעשה הרחבה כמותית? הוא עשה 85 מיליארד, הוא צריך להגיד שאם תהיה הרעה, הוא יכול גם לקנות 100? לא, אותו דבר לגבי המתח אגב, בנק ישראל, והנגיד אמר את זה כמה פעמים במסיבת העיתונאים, הודענו בתחילת השנה שאנחנו נקנה 30 מיליארד דולר.
כן.
ומההתחלה היה ברור שזה המינימום. אם נצטרך והשקל יתחזק מאוד וזה יטריד אותנו, אז נקנה יותר מ-30 מיליארד דולר. הדברים האלה באמת זה מצחיק, כי אנחנו יודעים שהבנק מרכזי, הוא יכול לעשות הכל, הוא לא צריך להודיע לנו גם מראש, אבל זה עוזר לנהל ציפיות.
כן.
ומה שאנחנו מבינים היום זה שהחל מכנראה אחרי נובמבר, בנק ישראל כבר יוצא משוק האג"ח, לא מהווה גורם ביקוש בשוק האג"ח, ובצד השני הריבית עדיין נשארת מאוד נמוכה, ואתה אומר לשוק, אוקיי, תנסו להתמודד עם זה, בוא נראה מה קורה עכשיו.
התוכנית הזו של האג"ח, אנחנו גם דיברנו בעבר על התוכנית של הפד, שגם הפד בעצם רוכש את האג"ח, היא שונה בזה שתקן אותי אם אני טועה, שהפד הוא כל חודש רוכש האג"ח, ועכשיו מחכים שהוא יודיע מתי הוא מפסיק, ובנק ישראל לא, הוא פשוט אמר 85 מיליארד, אני מסיים את ה-85 מיליארד, וזהו. זה לא מתחדש אוטומטי.
בדיוק, זה שני הבדלים העיקריים. התוכנית של בנק ישראל מלכתחילה היה איזשהו סכום שבנק ישראל מכוון אליו, מה שאין בתוכנית של הפד, הפד הודיע כמה הוא יקנה כל חודש, והדבר השני זה שהפד בעצם אומר לנו היום, כנראה החל מסוף שנה, אני לא אפסיק לקנות אג"חים, אני אתחיל לצמצם את ההיקף של האג"חים שאני קונה. זאת אומרת, אני אמשיך לקנות, אבל כל פעם בסכום יותר קטן ויותר קטן ויותר קטן ויותר קטן, עד שאני אגיע למצב שזה אפס, שאני לא קונה יותר אג"חים. זאת אומרת, גם תהליך הסיום של התוכנית הוא תהליך הדרגתי, שבהודעה האחרונה של הפד, ממש זה ייקח כנראה פחות או יותר חצי שנה, כל התהליך של הפסקת התוכנית. בנק ישראל אומר, ההפסקה היא בבת אחת, אבל עוד פעם, זה רק עניין של ציפיות בסופו של דבר, גם במקרה של הפד וגם במקרה של בנק ישראל, אנחנו מבינים שאם מצד אחד, זה יותר נכון לפד, האינפלציה תשתולל יותר ממה שכרגע מצופה, ואנחנו עם משבר האנרגיה והמון שאלות לגבי האינפלציה שכרגע, ותכף נתייחס גם למה שבנק ישראל מציין בתחזיות שלו, והפד ירצה להפסיק את הרכישות אג"ח יותר מהר, אז יפסיק אותם יותר מהר, למרות שהוא אומר שזה ייקח פחות או יותר חצי שנה, ולהפך, אם תהיה איזושהי הרעה כלכלית מאוד משמעותית, והשוק יהיה חייב נזילות, או יהיה משהו בשווקים שלא יודע מה, תיקח את המקרה של אברגרנדה בסין, יקרה משהו חלילה דומה בשוק, בוא נאמר שאם צריך נזילות, אז הפד יספק נזילות, לכולם זה ברור, לכולם זה ידוע, כן. ולכן המטרה היא, של כל האמירות האלה, המטרה היא לייצר ציפיות לגבי איך הפד חושב, או איך בנק ישראל חושב. זאת אומרת, זה לא כמה אני קונה בכל חודש, אלא מה שבנק ישראל בעצם אומר לנו, אני כרגע רגוע, מבחינה שוק האג"ח, אני לא חושב שצריך לקנות, אני גם רואה את האינפלציה עולה, אז אני מתחיל טיפה לצמצם את כל הרחבות שעשיתי עד היום, מצד שני, האינפלציה לא תהיה כל כך גבוהה, והכלכלה עדיין צריכה תמיכה, ולכן אני משאיר את הריבית נמוכה. זאת אומרת, זה יותר כל הזמן ניתוטים על איך הבנק המרכזי רואה את הסביבה הכלכלית.
אוקיי, אז בוא נראה, ננסה להבין איך בנק ישראל רואה את הסביבה הכלכלית, ודבר ראשון, מבחינת הצמיחה, יש לנו גם תחזיות היום של צמיחה, גם גירעון, גם אינפלציה, נכון, גם תעסוקה, יש כל התחזיות, הצמיחה, בנק ישראל העלה את הצמיחה לשנה הנוכחית, והוריד את הצמיחה לשנה הבאה.
בדיוק.
מה צפוי לי שנה הבאה? אני צריך להיכנס ללחץ?
אתה צריך לנות שימורים, תחוף. לא, מה שקרה, התחזית ל-2021 הותקנה כלפי מעלה, אפילו בצורה משמעותית, מ-5.5% ל-7%,
כן.
זו קביצה די יפה. זה נובע גם הנתונים שכבר יצאו מאז התחזית הקודמת, שהראו בעצם צמיחה יותר מהירה ממה שבנק ישראל חשב. ומזה שבנק ישראל גם הוא אמר את זה במסיבת עיתונאים, אנחנו בתחילת סופו של הגל הרביעי. בנק ישראל בתחזית הקודמת ממש חשש ממה שהגל הרביעי יכול לעשות למשק, ואולי יהיו עוד מגבלות וסגרים.
כן.
זה היה מצב שהיה לפני 3 חודשים בישראל, והיום מבינים שזה לא יקרה והמשק ממשיך לפעול, אז הם מעלים תחזיות. העניין של העדכון כלפי מטה ב-2022 הוא לא צריך לדאוג, זה פשוט טכני, בגלל ש-2021 הצמיחה יותר מהירה, ואנחנו מגיעים לפעילות כלכלית חזקה יותר בסוף 2021, ככה שהפוטנציאל לצמוח במהלך 2022 מהמקום הגבוה יותר הזה שהגענו אליו, הוא כבר יורד. אז זה לא עדכון כלפי מטה כי מצפים לשיקרה משהו ב-2022, אלא יותר בגלל ש-2021 חזקה, אז ביחס אליה, 22 נראית פחות מהירה. זה לגבי הצמיחה.
כן.
העדכון תחזית המעניין, אני חושב, הוא באינפלציה. ולאו דווקא במה שקורה השנה, כי עוד פעם, השנה זה כבר, אנחנו באוקטובר, אין הרבה מה לשנות. תחזית אינפלציה ל-2021 הותקנה ל-2.5%. אני מזכיר שהיעד אינפלציה של בנק ישראל, לבנק ישראל יש יעד אינפלציה. היעד הוא שהאינפלציה תהיה בין 1% ל-3%. במשך שנים, צריכים 10 שנים אחורה, האינפלציה הייתה מתחת ליעד, לפעמים אפילו שלילית, בממוצע סביב 0.5% פלוס מינוס, ולכן הריבית נשארה נמוכה הרבה 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 זמן, כי בנק ישראל פשוט לא עמד ביעד שלו, מבחינת האינפלציה הייתה נמוכה מדי ביחס למה שהוא אמור להשיג, אז הוא כל הזמן שמר על ריבית נמוכה, ועכשיו לפי בנק ישראל האינפלציה עולה, היא כבר עלתה השנה הרי, היא קרבה למרכז היעד, והוא אומר, אנחנו נסיים את השנה ב-2.5%, שזה, הוא עומד ביעד שלו, צריך להגיד. החלק המעניין זה שב-2022, לפי התחזית של בנק ישראל, האינפלציה תירד חזרה ל-1.7%,
אוקיי.
שפה צריך להסתכל על זה משני כיוונים. כיוון אחד, בעצם מה שבנק ישראל אומר לנו, עוד פעם, כשהוא מנסה למפות לנו את הציפיות, בעצם אומר לנו, אל תדאגו, הקפיצה הזאת לכיוון החלק העליון של היעד, לכיוון 3%, היא ממש זמנית. כל מה שדיברו על אינפלציה זמנית, קפיצה במחירים בעקבות היציאה מהסגר וכן הלאה, ב-2022 האינפלציה תחזור לכיוון מרכז היעד ואפילו קצת פחות מזה, אז אני לא, אין שום סיבה שאני אתחיל לדבר על העלאות ריבית, בטח לא מהירות, מה שכזה, הוא אומר, אולי בסוף השנה נעלה את הריבית. אבל עדיין, למרות שזה כביכול מרגיע אותנו מבחינת האינפלציה, או את בנק ישראל ל-2022, הוא אומר, העלייה, הקפיצה היא זמנית בלבד, זו עדיין תחזית שגבוהה ב0.5% מהתחזית שהייתה לפני 3 חודשים. זאת אומרת שכן בנק ישראל בא ואומר, חלק מהדברים שאנחנו רואים היום באינפלציה, הם לא זמנים.
כן.
ופה יש יתרון, באמת שהוא חזר על זה פעמיים במהלך מסיבת העיתונאים, יש יתרון גדול לישראל, לבנק ישראל, אתה יודע, זה הכל שאלה, מאיזה צד אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו יודעים אם זה טוב או רע שנותנים לאינפלציה קצת לעלות, לצרכן זה פחות טוב, אבל טוב לנו שהריבית נשארת נמוכה. יש לישראל יתרון במובן הזה, על פני מדינות אחרות, אם זה מדינות שדומות לישראל בצד הכלכלי, אני יודע, פולין, קוריאה, יש מדינות שכבר החלו לעלות ריבית, בעיקר משקים מתעוררים, כי האינפלציה שם גבוהה מאוד, והיתרון הוא שלמרות גל האינפלציה ששוטף את העולם, ונזכיר שארצות הברית באינפלציה של 5%, מדברים על זה שבבריטניה האינפלציה עשויה להגיע גם לאזור של 5-6% במהלך השנה הקרובה, בגלל כל בעיות המחסור וכל מה שראינו בתקופה האחרונה, לישראל יש יתרון שגם אם העלייה באינפלציה היא עדיין נשארת ביעד של בנק ישראל, זאת אומרת, לא נוצר לחץ על הבנק המרכזי להעלות ריבית, ולמה זה מאוד חשוב? כי צריך לזכור שבנק מרכזי בסוף יכול להשפיע על האינפלציה, אבל הוא משפיע עליה רק מהכיוון של צד הביקוש. איך הרי בנק מרכזי משפיע על האינפלציה? אם הוא מעלה ריבית, מה שכביכול אמור לקרות זה שאנשים יקנו פחות, כי יש פתאום ריבית גבוהה יותר, נגיד בבנק.
כן.
אז חלק גדול יותר בשוליים מההכנסה שלי, אני אשאיר לחיסכון ויצרוך פחות, כי פתאום יש ריבית מעניינת בבנק.
לא שווה לי לקחת הלוואות בשביל צמיחה,
נגיד. או בדיוק, או האשראי הופך להיות יקר יותר, אז אני אשתמש בו פחות. זאת אומרת, הבנק המרכזי משתמש בכלי הריבית כדי להשפיע על האינפלציה, אבל הוא עובד על צד הביקוש, על הצד של הצרכן. מה שאנחנו רואים היום זה עלייה באינפלציה שמגיעה כמעט כולה מצד ההיצע, לא מצד הביקוש. בעיות של מחסור בעיקר, צווארי בקבוק, בשינוע, מה שקורה עם בעיית האנרגיה בעולם, על זה הבנק המרכזי לא יכול להשפיע. זאת אומרת, בנק ישראל יכול לעלות מחר את הריבית ל-10, זה לא ייצר יותר גז באירופה. ולכן הפחד בדרך כלל של בנק מרכזי זה שהוא נאלץ לעלות ריבית כי האינפלציה פתאום קופצת,
כן.
ולחנוק את המשק, שבעצם המשק גם ככה לא באיזשהו מצב, הוא לא מאוד חם, הוא לא המשק ייצר את האינפלציה כתוצאה מזה שכולם מרוויחים הרבה וקונים הרבה ומוציאים כסף. אז אתה יוצר מצב שמה שנקרא, אפשר ללכת לכיוון של נקרא סטגפלציה, זאת אומרת יש לך גם העתה, אפילו מיתון, ומצד שני עלייה באינפלציה, וזה מצב שאמור מאוד להפחיד בנק מרכזי, הוא יכול להגיע למצב שהוא נאלץ להעלות הריבית, למרות שהוא לא רוצה להעלות אותה. ופה לישראל יש יתרון מסוים, זה לא יקרה כנראה, כי אנחנו מגיעים גם אחרי הקפיצה האינפלציונית, ואפילו אם היא לא כזאת זמנית, ואפילו אם בנק ישראל קצת מפספס בתחזיות שלו, ונגיד ב-2022 האינפלציה תהיה לא 1.7%, נגיד תהיה 2.2%, אני לוקח את זה למקום כביכול חריג, זה עדיין רק 2.2, זה קרוב למרכז היעד, וזה לא מצדיק אם הכלכלה עדיין מתקשה. בנק ישראל יכול להגיד, אני לא מעלה ריבית גם באינפלציה של 2.2, כי אני רוצה להמשיך לתמוך במשק. וזה יתרון גדול.
תראה, במסיבת עיתונאים שמתי לב שהנגיד גם חזר על זה מספר פעמים, על משבר האנרגיה העולמי. הוא לא, אחד הסיכונים שהוא העלה, אני חושב ששאלו אותו והוא אמר, יש סיכון שזה המשבר האנרגיה העולמי. אי אפשר להגיד שהמשבר האנרגיה העולמי עדיין הגיע אלינו, אבל זה, על זה הנגיד מתכוון. זאת אומרת, רק בוא ניתן רק איזשהו מסגרת. מה קורה בעצם באנרגיה? בארצות הברית מחיר הגז הטבעי הוא בעלייה של כמעט 50% בשנה. באירופה זה מאות אחוזים בשנה. המחירים הם בשיא של מ-2008, יש מחסור עצום בגז, ועכשיו באירופה גם יש בלגן עם פוטין, הרי רוסיה היא המייצרת את רוב הגז, ויש בפוטין, יש ספקולציות האם הוא עוצר את ההספקה של הגז או לא. האם המשבר הזה, ויש משבר אנרגיה עולמי, עלול להגיע לפה, ואם כן, מה יהיו ההשלכות? ואם כל האינפלציה שדיברנו עכשיו שהכל בטווח, יכול הכל להשתנות.
אז המשבר אנרגיה, עוד פעם, גם כאילו יש לנו לפעמים יותר מזל משכל, שזה יתרון. א', משבר הגז פחות משפיע על ישראל, כי המחירים פה, של המחירים של חברת חשמל בעצם, ויצרני החשמל קונים את הגז, כבר קבועים מראש, בחוזים ארוכים, אז אין בעיה ויש הספקה, והמחירים לא הולכים לעלות. כן, זה משפיע הרי משבר הגז, ומשפיע על מוצרי אנרגיה אחרים, המחיר הפחם נגיד, קפץ בעשרות אחוזים, ומחיר הנפט עלה, אז זה כן ישפיע פה כנראה בחודשים הקרובים על מחיר האנרגיה, וכתוצאה מזה על מחיר החשמל, ואגב, מחיר החשמל משפיע על מחיר המים, כי כל ההתפלה משתמשים בכמויות חשמל גדולות, אבל זה בשוליים לעומת מה שלמשל אירופה עוברת. איטליה הודיעה שרק השבוע, שביום שישי, חשבון החשמל לצרכן עולה ב-30%.
30%.
מחיר ליחידת חשמל, בזה לא יקרה פה. עוד פעם, יש לנו עוד משהו דרך אגב שעוזר לנו כביכול, זה שהשקל עדיין חזק, כי הייצוא הישראלי מאוד נהנה מהביקוש לטכנולוגיה, אז יש פה הרבה כסף שנכנס, השקל נשאר חזק, ראינו את השקל עובר תיסוף במהלך החודשים האחרונים, וזה קצת מקזז את הלחצים האינפלציוניים של כל המוצרים המיובאים. זאת אומרת, אם אני היום יבואן של מכונות כביסה, אז אני משלם הרבה יותר על השינוע, מחיר של מכולה על אונייה קפץ במאות אחוזים, אני משלם יותר על המוצר כנראה, כי אין שבבים וכן הלאה, אז היצרנים נאלצים לעלות מחירים, ואז אני מביא את המוצר הזה לישראל, הוא עלה לי יותר בדולרים, ובגלל שהשקל התחזק מול הדולר, אז אני יכול בעצם להעלות המחיר בשקלים באחוז נמוך יותר, בשיעור נמוך יותר.
אז יכול להיות שיש מחסור כל כך גדול בגז טבעי בעולם, ורק אנחנו אי של...
כן.
זה המצב? זה בערך המצב?
כן, זה מה שקורה. לישראל יש מספיק גז לשנים הקרובות. זו לא בכלל שאלה. יהיו לזה השפעות, אני חושב, במקומות אחרים, כי בסופו של דבר, המשבר הזה של בכלל אנרגיה, זה לא רק גז, זה... מתחיל להיות בעיה עם הפחם, כי עוד פעם, הסינים קונים את כל הפחם בעולם, כי אצלם עדיין רוב התחנות מה לעשות זה פחם, והמחיר של הפחם מזנק ועולה, ואנחנו יודעים כבר שיש דיווחים שסין מחבת החשמל בכל מחוז שלה לפרק של שעה ביום,
כן.
מה שאומר שמפעלים מייצרים פחות, ואני מניח שאנחנו נראה תמונה דומה אולי באירופה במהלך החורף, הרי הממשלות לא ירצו שאנשים יקפאו מקור, אז אם מישהו יצטרך לוותר על קצת גז, זה יהיה סקטור יצרני, ומה שזה יוביל זה בעצם מגדיל את בעיית המחסור, זה מה שזה ייצור. יהיה פחות ייצור בעולם, זה קודם כל ההאטה, אבל זה גם אומר שעדיין יהיה לנו מחסור, מוצרים שמיובאים מסין, אז יהיה פחות בסופו של דבר מוצרים, וזה ישפיע על האינפלציה מהכיוון הזה. אבל במובן של האם אנחנו בפני משבר אנרגיה, התשובה היא לא.
אוקיי. אז טוב, אנחנו דבר ראשון על המשבר האנרגיה, אני חושב שבפרקים הקרובים אנחנו נמשיך ונדבר, סיפור מעניין מאוד, ורק לסכם את העניין של המסיבת עיתונאים, אפשר להיות אופטימיים, נכון? זאת אומרת ש no news is good news בעצם?
כן, כן, סך הכל בתחושה הזאת בנק ישראל אומר, אנחנו נשאיר את הריבית נמוכה, נמשיך לתמוך במשק, הוא מדבר על הצורך בהכשרות מקצועיות וכן הלאה, כן, רואים התאוששות כלכלית, סך הכל אני חושב, עוד פעם, האופטימי פסימי זה תמיד ביחס לאיפה היית קודם, אבל סך הכל, הכלכלה ממשיכה
להתאושש. ביחס לעולם, בוא נגיד.
בדיוק, הכלכלה ממשיכה להתאושש, ישנם סקטורים שיהיה להם הרבה יותר קשה להתאושש, זה אותו דבר בכל העולם. היתרון של ישראל כרגע, שאלף, ההתאוששות יותר מהירה מחלק מהמקומות, לא, לא דווקא הכי מהירה, אבל יותר מהירה בחלק מהמקומות, ובעיקר שהאינפלציה פה נמוכה, ותמשיך להיות נמוכה עוד פעם, יחסית, יותר גבוה ממה שהיא הייתה, אבל יחסית לעולם היא נמוכה, וזה משאיר לבנק ישראל הרבה מרחב תמרון. גם אם בארצות הברית, למשל, פתאום התחילו להעלות את הריבית, אני מדבר על תרחיש שנגיד, האינפלציה מפתיעה עוד יותר בכל העולם. אז בחלק מהמדינות יצטרכו להתחיל להעלות ריבית, ופה לא, וזה יקל על בנק ישראל.
אוקיי, אז עד כאן החלק הזה, נעבור לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה, ואולי לא שמתם אליו לב, אני אתחיל השבוע, תשמע, ברור שאתה זוכר שעשינו פרק על כמעט שלם על NFT. NFT, רק נזכיר, סוג של טוקן שנועד לתת איזושהי גושפנקה דיגיטלית ליצירות כלשהן.
יש לך מוצר ייחודי.
כן, שזה, אני לא יודע אם המוצר ייחודי, אלא החותמת ייחודית. זאת אומרת, אתה יכול להעתיק את המוצר, אבל
מה שיש לך את ה-NFT הוא נקרא לזה המקור, למרות שגם זה לא מדויק, סוג של, הוא הנדיר.
כן, בדיוק. בכל מקרה, היקף המחירות של NFT בעולם זינק ברבעון השלישי ל-10.7 מיליארד דולר. זה פי שמונה, טיפה פחות מפי שמונה, מאשר המחירות ברבעון השני. ברבעון הראשון היה משהו כמו מחירות של מיליארד דולר. תראה איזה שוק מטורף זה. דרך אגב, מה שמעניין זה שה-C, אני לא זוכר, לא יודע אם אתה זוכר, אבל ה-C עדיין נקבע על יצירה דיגיטלית שנמכרה במרץ האחרון ב-69.7 מיליון דולר. ה-C הזה לא נשבר. ומה שמעניין בשוק הזה, שהיקף העסקאות עולה, והיקף כל עסקה, המחיר של כל עסקה דווקא יורד. המחיר הממוצע, יותר מחצי מהמחירות ברבעון השלישי, היו בטווח של 100 עד 1,000 דולר, שזה סכום...
את זה אני באמת לא מבין. על מה אני מוציא 200 דולר? על איזה NFT?
מנועי הכסף.
כל פרק?
לא, לא, אל תגזים. אל תגזים. וזהו, 17% מהמחירות היו מתחת ל-100 דולר. זה באמת. זה סתם מישהו שבא לו ועושה משהו, ומישהו אחר קונה ממנו. יפה. שוק מטורף.
יפה, יפה. אני גם הבאתי צד של טירוף, לא של, לא של שוק, של בן אדם, ביל גרוס. ביל גרוס, מי שלא מכיר, היה ידוע בעולם כמלך האגח. מלך האגח, הקרן שלו, שהוא הקים, הוא לא חלק ממנה, הקרן פימקו, הייתה נחשבת קרן האגח הגדולה והטובה בעולם. במהלך שנות ה-90-2000 ועד למעשה המשבר של 2008, הוא היה נחשב השחקן האגח הכי גדול והכי חשוב בעולם, ומאז שהוא עזב את הקרן, פחות או יותר עקבותיו התשתשו. אז יש לביל גרוס סיפור שכל פעם שומעים חלק ממנו, וזה הולך ומלווה. הסיפור מתחיל בעצם בוויכוח בין גרוס לשכן שלו, הם גרים במליבו שם, בתים על איזה צוק של כל אחד יש חוף פרטי, השכן שלו שם פסל בחצר.
אוקיי.
וביל גרוס לא אוהב את הפסל הזה, פסל זכוכית, מנופחת כזה, הוא לא אוהב, הוא טוען שכשהוא יוצא למרפסת ורואה את הפסל, זה מבאס לו מאוד את היום, והוא הגיש בקשה לבית משפט לשכן, לא, להוציא את הפסל, השכן לא הסכים, בית המשפט אישר לו, זכותו לשים פסל בחצר, הוגשה תלונה לעירייה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ביל גרוס גילה שאין לו הרבה מה לעשות, אז מה שהוא עשה זה הוציא רמקולים ענקיים לחצר, שם מוזיקה בפול ווליום ונסע לחופשה של 3 ימים. והשכן כמובן התלונן בעירייה וזה הגיע לבית משפט, ובית משפט ב-2020 הודיע לביל גרוס שהוא חייב להפסיק לנגן מוזיקה באמצע הלילה, 4 בבוקר מוזיקה בפול ווליום, הוא חייב להפסיק, והשבוע היה עוד מקרה, ששוב פעם הוא בעצם הפר את הצו של בית המשפט, ניגן מוזיקה בפול ווליום, גם יש סרטונים בטוויטר, הוא ואשתו בבריכה, צוחקים ונקראים מצחוק ועושים תנועות מגונות לשכן, ובית המשפט אומר שהוא צריך לבוא ל5 ימים לכלא, לכלא, 5 ימים, על הפרת צו בית משפט. אז אתה יודע, מלך האגח כנראה הולך להרגיש איך זה בית כלא, לא יודע אפילו, זה כלא, זה מה, זה לא מעצר, זה כלא, זה כלא לכל דבר. סיפור שהוא כל פעם בהמשכים, כל פעם הוא מפתיע מחדש, ממליץ לעקוב, בסדר הדבר.
תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.